חגיגה, דף חפוו, מתחילים בעזרת השם, דף חפהי, עמוד ב', במשנה למטה. עיר הקודש ירושלים, בבניינה, בתפארתה, היא עיר כלילת יופי. אין כיופיה בשום עיר בעולם. במסכת קידושין דף ממתת עמוד ב', הגמרא מביאה, 10 קבים של יופי ירדו לעולם. קבים זה מידת נפח. מכל היופי שבעולם, 9 קבים נטלה ירושלים לבד, ועוד קו אחד התחלק לכל העולם כולו. אנחנו מצווים לשמור על יופייה, על פהרה והדרה של העיר היקרה הזאת, העיר הקדושה הזאת. אחד מתוך 10 דברים שנאמרו בעיר ירושלים, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, דף פ"ב עמוד ב', אין עושין כבשונות בעיר ירושלים. כבשן, לייצר בו סיד, לייצר בו כלי חרס, לא עושים בירושלים. למה? כדי שהעשן של הכבשן לא ישחיר את החומות של ירושלים. איפה מייצרים כלי חרס? מחוץ לירושלים. היו מייצרים כלי חרס, בעלי מלאכה, היו עושים כלים מכלים שונים ומשונים. היה ביקוש גדול מאוד לכלי חרס. בזמן בית מקדש, כשבית מקדש עומד על תילו, הכלים האלה היו כלים חד פעמיים, כלי חרס חד פעמיים. מה הכוונה? הרי קורבנות שהאדם מקריב, יש משך זמן שהתורה קובעת כמה זמן אפשר לאכול את הקורבן הזה. יש קורבנות שנאכלים יום אחד, יש את קורבן שלמים שנאכל יומיים, אבל אחרי שעובר פרק הזמן הזה, מה שנשאר מהקורבן יש לו דין נותר, שצריך לשרוף אותו. ואם בישלת את בשר הקורבן בכלי חרס, ונבלעו בליות בדפנות של הכלי, גם את הבליות האלה אסור לך לאכול. אתה לא יכול להשתמש עם אותו כלי, שיש בו בליות של בשר קודש, שעבר פרק הזמן שמותר לאכול אותו, ועם אותו כלי להשתמש אחרי כמה ימים לבשל בשר קודש אחר. כי הבליות מבשר קודש שבישלת כאן לפני כמה ימים ייכנסו בבשר הקודש של היום, והבליות האלה הם נותר והם אסורים. לכן היו צריכים כל פעם להשתמש בכלי חרס אחרים. והכלל הוא שכלי חרס אי אפשר להוציא את הבליות מהם. אי אפשר להוציא בליות מכלי חרס. לכן היו צריכים כל פעם להחליף כלים. ומכיוון שהיה ביקוש כל כך גדול לכלי חרס, ומכיוון שהיצרנים הגדולים של כלי החרס, הם לא בדווקא אנשים ששומרים על עצמם בטהרה, מטומאת מת, טומאת שרץ וכדומה, היו חייבים לתקן כאן איזושהי תקנה. לא היה אפשרי לאסור להשתמש עם כלים של עם הארץ, שלא נעזר בטומאה וטהרה. והיו חייבים חכמים לתקן ולהתיר, לקנות כלים מעם הארץ. כי אם לא, זו גזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. לכן תקנו חכמים, שבכל סביבות ירושלים, מהלך 15 מיל, מן העיר שנקראת המודיעים, שבמסכת פסחים דף צדיק ג' עמוד ב' נאמר שהמרחק בין ירושלים לעיר מודיעין זה 15 מיל. מרחק 15 מיל מחוץ לירושלים ולפנים, התוספות ריד אומר שזה מסביב כל ירושלים, לא בדווקא לכיוון מודיעין. 15 מיל מרחק מירושלים, כל השטח הזה, תקנו חכמים שעמי הארצות נאמנים על טהרה של כלי חרס. אם הם אומרים, הכלי חרס הזה שמרנו עליו בטהרה, אפשר לקנות מהם, לרכוש מהם כלים, בחזקת שהם טהורים. אבל זה בדווקא כלים קטנים, קדרות, כוסות וכדומה, לא חביות ענקיות. חביות ענקיות לא נאמנים עמי הארץ מחוץ לירושלים לומר שהם טהורים. במשנה בדף חפוו מובא שבתוך העיר ירושלים עצמה לקודשים נאמנים עמי הארץ אפילו על חביות גדולות, אבל מחוץ לירושלים הם נאמנים רק על כלים קטנים של חרס, שאלה השתמשו כולם. החביות הגדולות לא כל אחד היה צריך להשתמש לקודש, זה היה מיועד רק לגזברים שהיה אצלם את הכמות הגדולה של היין וכדומה. אבל רחוק ממודיעין, יותר מ-15 מיל רחוק מירושלים, מן המודיעין ולחוץ, אין העמי הארצות נאמנים. הם לא נאמנים לומר על הכלים שהם טהורים. במידות זמננו 15 מיל זה בערך 15 קילומטר. לפי רבי חיים נאה זה פחות מ-15 קילומטר, לפי החזון יש זה יותר, זה בערך 15 קילומטר. מבאר את המשנה כיצד נאמנים עמי הארץ בין מודיעין לבין ירושלים על טהרת הכלים כלי חרס. הקדר, האומן בעל המלאכה שמייצר כלים של כלי חרס, קדרות מחרס, שהוא מוכר הקדרות, נכנס עם אותם קדרות, עם אותם כלי חרס, לפנים מן המודיעין. הגמרא מדייקת, על העיר מודיעין עצמה נראה מכאן שעמי הארצות לא נאמנים על טהרת הכלים, כלי חרס, רק לפנים מן המודיעין לכיוון ירושלים. אם ראו איך שהוא, אותו הקדר שהביא את הכלים, הוא לא מסר את זה למישהו אחר שימכור בשבילו. ואין הקדרות. הוא לא, אותו קדר לא לקח קדרות אחרים. מה שהוא הביא זה מה שהוא מוכר. ואין אותם הלוקחים שראו איך אותו קדר מביא את אותם קדרות. נאמן עם הארץ לומר שהקערות, הכלים האלה טהורים. כל זמן שהוא עדיין 15 מיל מירושלים. ברגע שהוא יצא חוץ מהעיר מודיעין, התרחק מירושלים. אגב, הגמרא מדייקת שמכאן רואים להפך ממה שראינו קודם. מקודם ראינו שהעיר מודיעין עצמה נחשבת מחוץ ל-15 מיל מירושלים. כאן אנחנו רואים שרק אם הוא יצא חוץ מהמודיעין אינו נאמן. משמע שהעיר מודיעין עצמה כן נאמן. והגמרא מבארת את ההבדל. תנה, באמת העיר מודיעין עצמה, מודיעין פעמים, הדין שלה כמו לפנים מן המודיעין, כמו בתוך 15 מיל קרוב לירושלים, ששם נאמנים עמי הארץ על טהרת הכלי חרס, ופעמים העיר מודיעין עצמה, הדין שלה כמו לחוץ, דהיינו כמו רחוק מירושלים, שעמי הארץ לא נאמנים על כלי חרס. כיצד? קדר, מוכר הקדרות, היה באזור ירושלים, והוא מתרחק. הוא יוצא, וחבר מגיע עכשיו, עולה לירושלים, והוא פוגש את מוכר הקדרות בדרך. בזמן שהחבר נכנס לכיוון ירושלים, אם הוא לא יקנה עכשיו מהקדר את הכלים, יכול להיות שהוא לא ימצא מישהו אחר לקנות ממנו. לכן, גם אם הם נפגשו בעיר מודיעין, החבר נכנס לכיוון ירושלים, והקדר יוצא מירושלים החוצה, דרך מודיעין, כלפנים. אם לא תאמין לאותו קדר שהוא שומר על טהרת הכלים, לא יהיה לך אחר כך אפשרות לקנות ממנו, כי הוא יוצא עכשיו, ואחר כך הוא בוודאי לא נאמן. לכן במקרה כזה, שהקדר בדרך החוצה, והחבר בדרך פנימה לירושלים, בעיר מודיעין עצמה הם נפגשו, הקדר נאמן על טהרת כלי החרס. אבל בשני המקרים הבאים הוא לא נאמן. מקרה ראשון, אם שניהם, גם החבר וגם מוכר הגדרות, הם נכנסים עכשיו לכיוון ירושלים. אם כן, אין שום סיבה להקל על החבר שיקנה גדרות דווקא כאן בעיר מודיעין. הרי אתם בדרך לירושלים, תתקרבו ל-15 מיל שסמוכים לירושלים. שם תרחוש ממנו את הכלים, כלי החרס. שם הוא נאמן על טהרת הכלים. מקרה נוסף, או שניהם יוצאים מירושלים. אתם יוצאים מירושלים, יוצאים מה-15 מיל הסמוכים לירושלים. לפני שאתה יוצא, חבר יקר, תרחוש כלי חרס מהכדר הזה. לא רכשת ממנו, הגעת כבר לעיר מודיעין. פה כבר לא תקנו חכמים שאתה יכול לרחוש כאן בעיר מודיעין. היית יכול לרחוש קודם, למה אתה מחכה? אז הדין של מודיעין כמו לחוץ, כמו מחוץ ל-15 מיל הסמוכים לירושלים. כי היית יכול לקנות קודם. אמר רבי, מה שאנחנו אומרים, שהעיר מודיעין לפעמים נחשבת כמו סמוכה לירושלים, לפעמים כמו רחוקה מירושלים, אף עננה מתענינה. אתה רואה את זה מדיוק בדברי המשנה, כמו שדייקנו תוך כדי שלמדנו את המשנה. כי במשנה מצד אחד נראה שמודיעין כמו ה-15 מיל הסמוכים לירושלים, ומצד שני נראה שלא. וכמו שהגמרא מביאה שוב את הדיוק. מצד אחד המשנה אומרת, הקדר שמחר את הקדרות ונכנס לפנים מן המודיעין. זאת אומרת, הוא לא בעיר מודיעין, אלא הוא יותר סמוך לירושלים. זאת אומרת שהעיר מודיעין עצמה לא נחשבת ב-15 מיל הסמוכים לירושלים. תמדה לפנים מן המודיעין. העיר מודיעין גופה, הקדר לא נאמן, לא מיימן. זה רואים בחלק הראשון במשנה. שהעיר מודיעין עצמה היא לא חלק מה-15 מיל הסמוכים לירושלים. ומיד אחר כך, עם הספר, תראה את המשך המשנה, רק אם הוא יצא לגמרי מהעיר מודיעין, התרחק מירושלים, עבר את העיר מודיעין, רק אז הקדר אינו נאמן. במודיעין גופה הוא עדיין נאמן. לכאורה יש כאן סתירה, אבל האמת היא שזה לא סתירה. אלא לו שמע מינה, יש הבדל גדול. כאן, מה שבחלק השני אנחנו רואים, שהעיר מודיעין עצמה הוא נאמן בה עדיין, מדובר בקדר יוצא, הוא בדרך החוצה, הוא מתרחק מירושלים, והחבר עכשיו נכנס, הוא רוצה לעלות לירושלים. אם לא ייקח ממנו עכשיו, אולי לא ימצא אחר כך קדרים שימכרו לו כלי חרס סמוך לירושלים, לכן יתירו לו. וכאן, מתי שמה שראינו בחלק הראשון במשנה, שהעיר מודיעין עצמה, הוא לא נאמן אותו קדר על טהרת הכלים שלו כלי החרס, מדובר או בששניהם יוצאים, ואז היית יכול לקחת ממנו לפני שיצאת מחוץ ל-15 מיל שסמוכים לירושלים, או ששניהם נכנסים, אז אתה יכול לקחת ממנו אחר כך, כשכבר תיכנסו לתוך 15 מיל, בכל מקרה עיר מודיעין עצמה לא נחשבת חלק מ-15 מיל הסמוכים לירושלים, שמע מינה. תנא, מה שהקדרים עמי הארץ נאמנים על הכלים שהם בחזקת טהרה, זה דווקא בכלי חרס הדקים. ורק לקודש, רק לעניין קודשים, סומכים על עמי הארץ. למה דווקא כלי חרס דקים, קטנים, כמו כוסות, סירים, צלחות, דברים מהסוג הזה, כלים קטנים יותר, כלים שימושיים, ביתיים. בזה הקדר נאמן. ורק לקודש. למה? כי הכלים האלה שימושיים לכל אחד, מצויים לכל אחד, וחייבים להקל על הציבור שתהיה להם אפשרות לקנות את הכלים האלה. לכן התירו לקנות מהארץ ב-15 מיל הסמוכים לירושלים. אבל חביות גדולות, שזה לא כל אחד צריך, וכל אחד משתמש בחביות גדולות לקודש, זה רק בבית המקדש צריכים כאלה חביות גדולות של יין לנסחים וכדומה. לכן לא התירו מחוץ לירושלים, בתוך ירושלים עצמה התירו אפילו לקנות מהארץ, אפילו חביות גדולות לקודש, כמו שנראה במשנה בהמשך. גם כל מה שהתירו זה דווקא לקודשים, וכמו שביארנו, שיש כאן בעיה עם כלים שמשתמשים בהם לקודשים, שהקודשים אפשר להשתמש רק פעם אחת בכלים האלה, כי הם באים לידי נותיו, אחרי שעבר פרק הזמן שאפשר לאכול את הקודשים האלה, אסור כבר לאכול מהם, ואז אי אפשר גם להשתמש עם הכלים שהשתמשו בהם, כי אז הבליעות יעברו למה שנבשל בהמשך. מה ההגדרה של כלי חרס דקים? אמר ריש לקיש, והוא שהכלים כאלה קטנים שניטלים בידו אחת, אפשר ביד אחת לטלטל אותם. רבי יוחנן אמר, אפילו אם הם קצת יותר גדולים, עד שהם ניטלים בידו אחת, עדיין אם הם קטנים, אפשר לסמוך על המארץ ולקנות מהם, ולקנות מהכלים האלה לקודשים. ואמר ריש לקיש, לא שנו שעמי הארץ נאמנים, אלא אם הכלים ריקניים. אז הם נאמנים שהכלים האלה תיאורים מעמי הארץ, אבל אם הכלים האלה מלאים במשקים, לא משקים של קודש, משקים של קודש, עמי הארץ נאמנים שהם תיאורים. אבל אם הם מלאים במשקים שהם לא קודש, אז משקים של עם הארץ בחזקת שני לטומאה. ומדרבנן הם מתמים את הכלי. לכן עם הארץ לא נאמן אפילו לא על הכלים. רבי יוחנן אמר, אפילו אם הכלים מלאים, עם הארץ נאמן על הכלים האלה שהם תיאורים. ואפילו אם הפיקרסותו, אפילו אם הבגד שעל ראשו, שהוא בחזקת חוששים שמה הוא טמא, אפילו תומת מדרס, תומה חמורה, אפילו אם הוא לתוכו בתוך הכלי, עם הארץ נאמן שהכלי טהור. ואמר רבה, בעצם אומר רבי יוחנן, שאפילו אם יש משקים בתוך הכלי, בכל, משקים של עם הארץ, בכל זאת הכלי טהור. מה הדין של המשקים עצמם? הוא מודה רבי יוחנן במשקים עצמם שבכלי שהם טמאים. נו, איך יכול להיות שהמשקים טמאים והכלי נשאר טהור? ואל תטמע, שהרי מצינו, כמו שראינו לאל בדף כ"ב עמוד ב', שאם יש מת בתוך חדר, ומעל החדר הזה יש קומה שנייה, ובין הקומה שלמטה לקומה השנייה יש נקב, מין ערובה כזאת. שהטומאה אמורה לעבור דרך אותו נקב ולטמא, הרי כשיש מת בחדר הוא מטמא את כל מה שבחדר. ודרך הערובה הטומאה אמורה גם לעלות לקומה השנייה. אבל אם יש כלי חרס שהוא טהור, שהוא סותם את אותו נקב שיש בין הקומה למטה לקומה העליונה, והצד החיצוני שלו הוא כלפי מטה, כלפי הטומאה, והרי הכלל הוא שכלי חרס לא מקבל טומאה מגבו, מהצד החיצוני שלו, רק מתוכו. אז אם כן, הטומאה לא מטמאה את הכלי חרס, כי היא לא יכולה לטמא את גבו, והכלי חרס הזה סותם את אותה ערובה שבין הקומה למטה לקומה למעלה, והקומה למטה אמנם הכל טמא טומאת אוהל, אבל קומה שלמעלה הכל טהור מטומאת אוהל. עכשיו, אם הכלי חרס הזה הוא כלי של עם הארץ, שחכמים החזיקו אותו בחזקת טומאה, יש כלל שכלי שהוא טמא לא חוצץ בפני הטומאה, לא עוצר את הטומאה. אז אם כן, הטומאה כן עולה דרך אותו נקב, דרך אותה ערובה לקומה שלמעלה. ובכל זאת חכמים תקנו שהאוכלים והמשקים וכלי חרס של עם הארץ שנמצאים בקומה העליונה לא נטמאים. אבל הכלים, כמו כלי שטף, מה שנקרא, כלי עץ, כלי מתכת, כן נתמת. כך תקנו חכמים. נמצא אם כן, לגין, קד שעשוי ממתכת, מלא משקין. הלגין, הכלי, חכמים תקנו שהם יהיו טמאים טומאת שבעה. והמשקין שבתוך הלגין, תאורים. הגמרא מבארת שם את דברי בית שמי, בית הלל הודו לדעת בית שמי בעניין הזה, שאם תאמר לעם הארץ, הרי מדברים פה על כלים של עם הארץ, הכלי הזה הרי כלי של עם הארץ, זה שחוצץ, שאמור לחצות בפני הטומאה, אבל בעצם הוא לא חוצץ בפני הטומאה, כי כלי של עם הארץ הוא בחזקת טמא, אבל אם תאמר לו שהאוכל, המשקה או הכלי חרס שלו נטמאו, הוא לא ישמע לך. למה הוא לא ישמע לך? כי אין לך דרך לתקן את זה. אוכל או משקה שנטמא, או כלי חרס שנטמא, אפשר לתאר אותם. לכן אם תאמר לו, הוא לא ישמע לך. אם תאמר לו שזה טמא, הוא לא ישמע לך. לומר זאת כלי מתכת, או כלי עץ, שגם אם אתה אומר לו שהם נטמאו, אתה גם נותן לו תקנה, אתה יכול לתאר אותם, אז הוא ישמע לך. והרי לפעמים אתה רוצה לשאול ממנו את הכלים האלה, אז כדי שהכלים האלה יהיו תיאורים, הורנו לו לטבול את אותם כלים. ככה הגמרא מבארת שם. על כל פנים, אנחנו רואים שחכמים לפעמים מתקנים על דבר אחד שיהיה טמא, על דבר אחר שיהיה טהור. אותו דבר אומר רבי יוחנן, חכמים סומכים על עם הארץ, שהכלי חרס שלהם מחזקה תאורים בתוך השטח של 15 מיל הסמוכים לירושלים. אבל על המשקין שלו, הם לא סומכים עליו שזה בחזקת הארץ. זאת אומרת, יש לך פה כלי חרס עם משקין, הכלי בחזקת האור והמשקין בחזקת תמאים. אומרת המשנה, הגבאים, מדובר פה על מלך נוכרי ששולח את הפקידים של המס, אנשים עמי הארץ, יהודים עמי הארץ, שילכו ויגבו מיסים מהציבור. והם נקראים הגבאים, שנכנסו לקחת משקון כנגד החיוב מס של בעל הבית, נכנסו לתוך הבית. וכן, לא עלינו, הגנבים שגנבו כלים, והם החזירו את הכלים שגנבו, נאמנים לעניין קודשים לומר, לא נגענו בתוך הכלי. ואם כן, הכלי הזה לא נטמע. ולעניין תרומה הם לא נאמנים. לומר, לא נגענו, אלא הכלי הזה בחזקת טמא לעניין תרומה, ולא בחזקת טמא לעניין קודש. אומרת המשנה דבר נוסף. אחרי שראינו במשנה הקודמת, שכל האזור הסמוך לירושלים, חכמים הקלו, אמרו שהעמי הארץ נאמנים על טהרת הכלים שהם מוכרים, כלי חרס, הם דיברו דווקא על כלים קטנים, אבל כלים גדולים מחוץ לירושלים, הקדרים לא נאמנים. אבל בתוך ירושלים עצמה, הקדרים עמי הארץ נאמנים על הכלים שלהם, אפילו כלים גדולים על הקודש, כמו שגמרא תבאר. זה בכל השנה. עמי הארץ נאמנים בירושלים על הכלים שלהם, שהם תאורים לקודשים. אבל לתרומה הם לא נאמנים. בשעת הרגל, בזמן הרגל, שעמי הארץ הם חזקת תאורים ברגל, בשעת הרגל עמי הארץ נאמנים על טהרת הכלים, אף על התרומה. במשנה למדנו, שגובי מכס שנכנסו לבית, גובי מכס עמי הארץ, שהם מתמים, הם בחזקת טמאים. אם הם אומרים לא נגענו בכלים ולא טימנו אותם, הם נאמנים. ורמין היא, הגבאים שנכנסו לתוך הבית, הבית כולו טמא. כי החזקה היא שאותם גבאים ממשמשים ומחפשים בכל הכלים ומתמים אותם. עונה הגמרא, לא קשיא, זה לא סותר. המשנה שעכשיו הבאנו, המקור שלה זה במסכת טהרות, מה שהמשנה אומרת שכל הכלים נטמאו, מדובר שביחד עם עמי הארץ היהודים האלה, שבאים לחפש הוצאה לפועל, מה שנקרא, דאיקה נוכרי בעדיו. יש איתם איזשהו נוכרי, הם פוחדים לזלזל בחיפושים שלהם, מחפשים חיפוש יסודי, אז הם לא נאמנים לומר שהם לא נגעו ולא טימאו את הכלים. והמשנה שלנו שאומרת שהגבאים נאמנים לומר לא טימנו ולא נגענו, מדובר דלקה נוכרי בעדיו. יכולים ככה להעביר את זה. באמת לא לגעת, לא לטמא כלים לבעל הבית. והם נאמנים לומר שהם לא טימאו. דתנן, באמת המשך של המשנה שם במסכת טהרות. אם יש נוכרי, מה הם? הם לא נאמנים לומר לא נגענו. הם נאמנים לומר לא נכנסנו לבית. אבל אין נאמנים לומר נכנסנו אבל לא נגענו בכלים. שואלת הגמרא, וכי איכה נוכרי בעדיו מהי הווי? אז מה אם יש פה נוכרי ביניהם שמחפש איתם ביחד? למה אנחנו לא סומכים עליהם שהם לא נגעו? הביאה הגמרא שתי טעמים. טעם ראשון רבי יוחנן, וטעם שני רבי אלעזר. אחד אמר, אימת נוכרי עליהם. פוחדים מהנוכרי עצמו שרואה שהם לא מחפשים כמו שצריך. אחד אמר, הם פוחדים, אימת מלכות עליהם, שבה הנוכרי ילשין עליהם למלכות שהם לא חיפשו כמו שצריך בנכסים של אותו אחד שחייב למכס. מהי בעיניו, מה ההבדל בין שני הטעמים? עיקה בעיניו, אם ביחד עם הגבאים יש נוכרי שאינו חשוב, אז ממנו עצמו הם לא פוחדים. לפי הטעם שהם פוחדים ממנו, ממנו הם לא פוחדים. אבל לפי הטעם שחוששים שמו ילשין עליהם למלכות שהם לא חיפשו כמו שצריך, אז ממנו הם גם חוששים שהוא ילשין עליהם. במשנה למדנו גנבים שגנבו כלים והחזירו את הכלים, וכן הגנבים שהחזירו את הכלים נאמנים לומר לא תימינו את הכלים האלה. שואלת הגמרא אורמיני, המשנה שם מסכת טהרות אומרת, הגנבים שנכנסו לתוך הבית אינו טמא אלא מקום דריסת רגלי הגנבים. זאת אומרת, כל מקום שהגנבים הלכו שם, הלכו בדרך הזאת, הכלים שנמצאים שם נטמאים, הגנבים לא נאמנים לומר לא נגענו, אז איך במשנה שלנו כתוב שהם נאמנים לומר לא נגענו? אמר רב פנחס, משמי דרעבה, משנה שלנו שהם נאמנים לומר לא תימינו ולא נגענו, מדובר בשמחזירים את הכלים כי הם עשו תשובה, ולכן הם נאמנים שהם לא תימאו. די כאן המדיקטני, הגנבים שהחזירו את הכלים, משמע שהם עשו תשובה, והם לא חשודים שהם משקרים, שמע מינה. במשנה למדנו הלכה, ובירושלים מוכרי קדרות נאמנים על הקודש, דיינו, כשמוכרים כלים לצורך קודשים, הם נאמנים שהכלים האלה תיאורים, למרות שהם עמי הארץ. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את הדין הזה. תנא, בירושלים נאמנים עמי הארץ אף על כלי חרס גסים, אפילו על חביות. שעל חביות מחרס, מחוץ לירושלים, אפילו ב-15 מיל הסמוכים לירושלים, עמי הארץ לא נאמנים על הטהרה של החביות האלה. אבל בירושלים עצמה הם כן נאמנים לקודש. וכל כך למה? למה התירו לסמוך על עמי הארץ שהכלים שהוא עושה מחזקת תיאורים, אם הוא אומר שהם תיאורים? שהרי אין עושים כבשונות בירושלים. אחד מעשרה דברים שנאמרו בירושלים, שלא עושים בהם כבשן להכין בו כלי חרס. אז אם כן, צריך להביא כלים ממרחק. אז כלים דקים שכל תושבי ירושלים צריך אותם, התירו אפילו מחוץ לירושלים לקנות כלים, כלי חרס מעמי הארץ. אבל חביות, שרק אנשי לשכת הנסחים בבית המקדש צריכים חביות כאלה גדולות כמו שהסברנו. אז אם כן, זה לא כל כך מצוי שצריכים כל כך הרבה חביות, אז התירו רק בירושלים עצמה לסמוך על עמי הארץ שהכלים האלה בחזקת תיאורים. אבל מחוץ לירושלים הם לא נאמנים. למדנו במשנה ובשעת הרגל, עמי הארצות נאמנים שהם תיאורים, אף על התרומה, מנין מילה, מאיפה למדנו מקור מהפסוק, שעמי הארץ ברגל, בפסח, שבועות וסוכות, הם מחזקת שהם תיאורים. אמר רבי יהושע בן לוי, דאמר קרא, פסוק בספר שופטים, ויאסף כל איש ישראל אל העיר, כי איש אחד חברים. הכתוב, הסען, בשעת אסיפת כל איש ישראל, הסען, כולם, אפילו עמי הארץ, בחזקת חברים שהם נאמנים על הטהרה. אומרת המשנה, אחרי שראינו במשנה הקודמת, שבימי הרגל, חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, אפילו עמי הארץ נאמנים שהם תיאורים, אבל זה דווקא בימי הרגל. ברגע שמסתיימים ימי הרגל, הם חוזרים להיות בחזקת שהם לא תיאורים. ואם אדם חבר אפילו, שנאמן על הטהרות, מוכר בימי הרגל יין, בצק, ועמי הארץ נוגעים ביין, נוגעים בבצק, אז בימי הרגל זה בחזקת טהרה, אבל ברגע שמסתיימים ימי הרגל, ועמי הארץ עכשיו חוזרים להיות בחזקת שהם לא טהורים, מה עושים עם היין שנשאר? מה עושים עם הבצק שנשאר? האם הוא חוזר להיות טמא? או שהוא נשאר טהור? הפותח את חביתו, חבר שנזהר בטהרה, שפתח חבית יין למכור בירושלים, והמתחיל בעיסתו על גב הרגל, אדם מתחיל למכור עיסה, בימי הרגל. מה עושים אחרי הרגל? רבי יהודה אומר, יגמור אחרי הרגל בחזקת שזה טהור. כי אם לא תיתן לו לסיים ולהשלים את מכירת היין או הבצק, בחזקת שזה טהור, הוא מלכתחילה לא יפתח את זה ברגל. כי הוא יפחד שזה יתאמה אחרי הרגל. ואנחנו רוצים שכן ימכור בימי הרגל יין. אז התירו סופו משום תחילתו. התירו לו להמשיך למכור יין ובצק בחזקת שזה טהור, כדי שיתחיל למכור בימי הרגל. וחכמים אומרים, לא, לא יגמור. מה אתה חושש? אולי הוא לא יפתח את החבית כי הוא יפחד מה יישאר לו, מי אמר שיישאר לו? חוץ מזה, יכול לשמור שהעמי הארץ לא יגעו ביין בימי הרגל. מספר את הגמרא, יתיב רבי עמי ורבי יצחק נפחה, ישבו שניהם הקילאה דרבי יצחק נפחה, בפתח ביתו של רבי יצחק נפחה. הם ישבו שניהם, פתח חד ואמר, אחד מהם שאל. חכמים סוברים שכשבימי הרגל אדם מוכר יין, לדוגמה, ואנחנו סוברים ימי הארץ בימי הרגל הם חזקת טהורים, אז היין נשאר טהור, אבל ברגע שמסתיימים ימי הרגל, היין חוזר להיות בחזקת שהוא לא טהור. אז אחד שאל, מהו שהחבר יניחנה ישאיר את היין לרגל אחר? זאת אומרת שאחרי הרגל זה חוזר להיות בחזקת טומאה, בסדר, הוא ישמור את זה לרגל הבא. ואז עמי הארץ חוזרים להיות בחזקת טהורים, משתמש עם זה בטהרה. אמר לאידך, אז השני אמר לו, מה פירוש? הרי במציאות נטמא, כי הרי בימי הרגל יד הכל, גם עמי הארץ ממשמשים בה. ואת אמרת, ניחן על הרגל אחר, הרי זה נטמא. עכשיו כשעמי הארץ חוזרים להיות בחזקת טמאים, אז אם כן, היין שהם נגעו בו בימי הרגל, חוזר להיות בחזקת עמי. אז זה ששאל אמר לי, אתו, עד העידנה, לאו יד הכל ממשמשים בה, וכי בימי הרגל עצמם, עמי הארץ לא נגעו ביין הזה, בכל זאת אתה משת בחזקת האור, אז למה לרגל הבא זה לא יהיה טהור? אמר לי, הזה שענה השיב, אך יאשת וכי אתה מדמה את הרגל הקודם לרגל הבא, בישלמה עד העידנה, זה שבימי הרגל הראשון תיהרנו את היין הזה, כי תומת עמי הארץ ברגל, בימי הרגל, תומה של עמי הארץ רחמנה תיהרה, דרשנו מהפסוק בספר שופטים, שכשעם ישראל מתאספים יחד, כי איש אחד חברים, כולם בחזקת שהם חברים, אלא אשת אחרי שעבר הרגל, תמהי, זה חוזר להיות בחזקת תמהה, ואי אפשר להניח את זה לרגל הבא. אז אם כן היה כאן ויכוח בין שני החכמים, האם אפשר להשאיר טהרות שברגל הם היו בחזקת טהורים, כי עמי הארץ בימי הרגל בחזקת טהור. אחרי שמסתיים הרגל הם חוזרים להיות בחזקת טמאים, האם אפשר להשאיר את זה לרגל הבא או לא? אחד אומר שאפשר, והשני אומר שאי אפשר. נמה כתנאי, אולי נאמר שזה שנוי במחלוקת תנאים. דתנא אחד, הברייתא אחת אומרת שחבית שבאו למכור בימי הרגל, והרבה לקוחות באו לבדוק ומשמשו בחבית, נגעו ביין, ביניהם גם עמי הארץ, יניחנה לרגל אחר. אם נשאר יין אחרי הרגל, שזה הופך להיות בחזקת טמא, אפשר להשאיר את זה לרגל הבא, ואז זה יחזור להיות בחזקת האור. ותניה אידך, ברייתא אחרת, אומרת, לא יניחן על הרגל אחר, מה אליו תנאי, וכי לא נאמר שזה בדיוק הוויכוח שהיה בין רבי ימי לבין רבי יצחק נפחה, האם אפשר להניח את היין להשתמש בו ברגל הבא? דוחה הגמרא לא. הברייתא הראשונה, הדק התניה יניחן על הרגל הבא, בשיטת רבי יהודה היא, שהוא סובר שגם לפני הרגל, גם לפני הרגל הבא אפשר להשתמש מהיין הזה. רבי יהודה אומר, אם לא תתיר לאותו מוכר יין, להשתמש מיין שלו בטהרה אחרי הרגל, הוא לא יפתח בכלל את היין למחירה, אז אתה חייב להתיר לו. אז הוא מתיר גם להשתמש עם זה לרגל הבא. מה שהברייתא השנייה דקטני לא יניחנה, זה כמו דעת רבנן, שהם סוברים שכשהסתיים הרגל, בימי החול, היין הוא בחזקת טמא ולא נשאר בחזקת טהור. שואלת הגמרא ותסברה, וכי אתה סבור לומר שהברייתא הראשונה הולכת כמו דעתו של רבי יהודה? שאפשר אפילו מיד אחרי הרגל להמשיך למכור את היין בחזקת טהור. הרבי יהודה יגמור כמה, רבי יהודה סובר שאפילו בימי החול אפשר להשתמש מיין הזה בחזקת טהרה. למה צריך להמתין לרגל הבא? אלא הברייתא השנייה דקטני לא יניחנה לרגל הבא. זה דעתו של רבי יהודה. כי אפשר לסיים את זה בימי החול, לא צריך להשאיר את זה לרגל הבא. והברייתא הראשונה דקטני יניחנה לרגל אחר, זה כמו דעת רבנן שסוברים שבימי החול, היין הזה חוזר להיות בחזקת טמא. כי עמי הארץ בימי החול כבר לא בחזקת טהרה. אבל אפשר להשאיר את זה לרגל הבא. ומה שכתוב לא יניחנה, הכוונה שאין צריך להניחה לרגל הבא. ברייתא שהולכת כמו דעתו של רבי יהודה, ברייתא השנייה שאומרת לא יניחנה לרגל הבא, הכוונה שלא צריך להשאיר את זה לרגל הבא. אתה יכול למכור את זה בחזקת טהרה גם בימות החול. אומרת המשנה, מי שעבר הרגל, שעברו ימי הרגל, בימי הרגל עמי הארץ בחזקת טהורים. אבל כשמסתיים הרגל, הם חוזרים להיות בחזקת טמאים. והם הרי נגעו בכלים שבבית המקדש. צריך לתאר את הכלים שבבית המקדש. מעבירים את כל הכלים שעומדים בעזרה מהמקום שלהם, כדי לטבול אותם על טהרת העזרה. לתאר את העזרה. אבל זה דווקא אם יש זמן לתאר את הכלים. אבל אם עבר הרגל ביום חמישי, ואפשר לתאר את העזרה ליום שישי, לא היו מעבירים ומתארים את העזרה ביום שישי, מפני כבוד השבת, שהכהנים כולם צריכים להתכונן לשבת, כל אחד בביתו, אלא היו מתארים את העזרה ביום ראשון. רבי יהודה אומר, אף לא ביום חמישי. גם אם הרגל היה ביום רביעי, הסתיים ביום רביעי, ביום חמישי גם לא היו מתארים את העזרה. למה? כי ביום חמישי, שאין הכהנים פנויים. למה הכהנים לא פנויים ביום חמישי? טענה, שאין הכהנים פנויים מלהוציא בדשן. כל ימי הרגל, הרי היה הרבה קורבנות בבית המקדש. והיה הרבה אפר של הקורבנות, שצברו את הכל באמצע המזבח, מקום שנקרא תפוח. וזה כבודם של ישראל, ככל שהתפוח גבוה יותר, שיש יותר קורבנות, לכן בימי הרגל לא היו מפנים את האפר. אבל ברגע שהסתיים הרגל, הכהנים היו צריכים לתרוח, לפנות את האפר, להוציא את זה מחוץ למחנה. ואם כן, היו טרודים יום אחרי הרגל בפינוי האפר, לכן לא יכלו עדיין לתאר את העזרה. אז דחו את זה לשבוע הבא ביום ראשון. אומרת המשנה, כיצד מעבירים על תארת העזרה? איך מתארים את הכלים בעזרה? מטבילים את כל הכלים שהיו בבית המקדש. ובזמן הרגל אומרים להם, לכהנים עמי הארץ, יזהרו שלא תיגעו בשולחן. השולחן שהיה בתוך ההיכל, אי אפשר לטבול אותו. כתוב, שתכסים לחם לפניי תמיד. צריך תמיד שיהיה לחם על השולחן. אז אי אפשר לפנות את הלחם מהשולחן, ואי אפשר לטבול את השולחן. אז אמרו לכהנים עמי הארץ, אל תיגעו בשולחן שלא תטמאו אותו, כי לא נוכל לתאר אותו אחר כך כל כך בקלות. כל הכלים שהיו במקדש, יש להם כלים שניים וכלים שלישיים, שאם נטמאו הכלים הראשונים, יביאו את הכלים השניים תחתיהם במקומם, ואם נטמאו הכלים השניים, יביאו את הכלים השלישיים עד שיטבלו את הכלים. כל הכלים שהיו במקדש, אחרי הרגל, הם טעונים טבילה לתאר אותם מהכהנים עמי הארץ שנגעו בהם בימי הרגל. חוץ מהמזבח שהיה בתוך ההיכל שנקרא מזבח הזהב, שעליו היו מקטירים קטורת, וחוץ מהמזבח שהיה בעזרה, המזבח הגדול, שעליו היו מקריבים את הקורבנות, שנקרא מזבח הנחושת, כי במשכן זה היה נחושת, אחר כך בבית המקדש זה היה מזבח אבנים, מפני שאין כקרקע, גם המזבח הזהב וגם מזבח הנחושת. למה? כי המזבח הנחושת, מה שנקרא המזבח הגדול שהיה בעזרה, הפסוק קורא לו מזבח אדמה תעשה לי, שהוא לא מקבל תומה, כמו קרקע. והמזבח הזהב יש שקש בינו לבין המזבח החיצון, כתוב המזבחות יש שקש ביניהם, שכמו שהמזבח החיצון לא מקבל תומה, ככה גם המזבח הפנימי לא מקבל תומה. דברי רבי אליעזר. וחכמים אומרים מפני שהם מצופים. הגמרא מבארת שני הסברים מה הכוונה, ואחד ההסברים, חכמים מתמאים. הם חולקים על רבי אליעזר, והם סוברים שהמזבחות כן מקבלים תומה, אפילו שהם נקראים מזבח אדמה, מפני שהם מצופים, כי הם מצופים במתכת. ואם כן, מזבח שהוא מצופה במתכת, על כל פנים המזבח הפנימי, שהיה מצופה בזהב, המזבח החיצון בזמן המשכן, שהיה מנחושת, אז מכיוון שהוא מצופה במתכת, הוא מקבל תומה, אפילו שהוא מאבנים, כי הולכים אחרי הציפוי, והציפוי ממתכת הוא מקבל תומה. במשנה למדנו שכהנים עמי הארץ שנכנסו להיכל, הזהירו אותם, אל תיגעו בשולחן, כדי שלא תטמאו אותו. טענה, הברייתא אומרת שהזהירו אותם גם לא לגעת במנורה. היזהרו שמא תיגעו בשולחן ובמנורה. וטענה דידן, נתן השנמשנה שלנו, מה הייתה מה לא טענה מנורה? למה לא כתוב גם שהזהירו אותם שלא יגעו במנורה? מכיוון ששולחן כתיב בי תמיד. לחם פנים לפני תמיד, שצריך תמיד שיהיה לחם על השולחן. ואתה לא יכול לפנות את הלחם בשביל לטבול את השולחן, אתה צריך לדאוג שלא יטמא. לעומת זאת, מנורה, אפשר לטבול אותה, כיוון שלא כתיב בה תמיד. אמנם כן כתוב לעלות נר תמיד, אבל זה לא הכוונה שצריך שכל היום והלילה ידלק הנרות. אלא הכוונה היא שכל לילה צריך להדליק. אבל אפשר ביום לטבול את המנורה. כי אז לא צריך שידלק שם הנר. ועידה, חתנה של הברייתא שסובר שגם במנורה היו צריכים להיזהר לו לגעת, כי גם אותו אי אפשר לטבול. כיוון דכתיב ואת המנורה נוכח מול השולחן. זאת אומרת, שכל זמן שהשולחן נמצא, צריך שהמנורה תהיה מולו. מכיוון את השולחן אי אפשר אף פעם לפנות, אז גם את המנורה אי אפשר אף פעם לטבול. כיוון דכתיב בה תמיד דם, זה כאילו שכתוב לעניין המנורה, שהוא צריך תמיד לעמוד במקומו. ועידה, חתנה של המשנה שלנו שסובר שהמנורה כן אפשר לטבול אותה, והיא לא חייבת תמיד להיות ליד השולחן. מה הוא עושה מזה שכתוב את המנורה נוכח השולחן? ההוא, הפסוק הזה, לא בא לומר שהמנורה חייבת לעמוד מול השולחן, אלא בסך הכל לקבוע למקום מודעתה, לקבוע לה איפה בדיוק בהיכל היא צריכה לעמוד, זה מה שהפסוק בא ללמד, שהיא צריכה להיות מול השולחן. חוששים שאלה שהם בחזקת שהם טמאים לא יגעו בשולחן. למה? שלא יטמאו אותו. השולחן מקבל טומאה? מה פתאום? לכאורה הוא לא אמור בכלל לקבל טומאה. יש כלל שכלי עץ שלא עומד להיטלטל מקום למקום, לא מקבל טומאה. זה נקרא כלי עץ העשוי לנחת, לנוח מקום אחד. אז אם כן ותיפו כלי, מספיק לי סיבה למה לומר ששולחן לא מקבל טומאה, כי הרי זה כלי עץ העשוי לנחת הוא. הרי השולחן הוא כלי עץ שעומד לנוח מקום אחד. התורה אומרת שאסור לפנות את הלחם מעל השולחן, והוא גם עומד מקום אחד. וכל כלי עץ העשוי לנחת לא מתאמה, לא מקבל טומאה. מה היא טעמה? למה באמת כלי עץ שלא מיועד לטלטל אותו ממקום למקום לא מקבל טומאה? כי הפסוק אומר בספר ויקרא פרשת שמיני, כלי עץ או בגד או אור או שק. זאת אומרת שיש היקש בין כלים שמקבלים טומאה, בין כלי עץ לבין שק, שעשוי מצמר של עיזים. ושק, אפשר לקחת אותו כשהוא ריק, אפשר למלא אותו ולטלטל אותו כשהוא מלא, הוא מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אז מכיוון שיש היקש בין כלי עץ לבין שק, דורשים שכלי עץ מתי מקבל טומאה, דום ידי שק בעינן, דווקא אם הוא כמו שק, מה שק? הוא נוצר בשביל להיות מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריקן. אף כל כלי עץ, מתי הוא מקבל טומאה? דווקא הוא מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריקן. אבל השולחן לא מיועד בכלל שיטלטלו אותו. הוא מיועד לעמוד מקום אחד, אז אם כן הוא לא אמור להיות מקבל טומאה. מתרצת הגמרא, היי נמי מטלטל מלא וריקן הוא. השולחן, מטלטלים אותו גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. כדי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש. מהי דכתיב על השולחן הטהור? יש כלל, דבר לא יכול להיקרא בתואר טהור אם לא שהוא יכול לקבל טומאה. אם הוא לא יכול לקבל טומאה, אז במה הוא טהור? אם אתה אומר שהוא טהור, מכלל שהוא יכול להיות טמא. והמאי, איך השולחן יכול לקבל טומאה? הרי עכשיו אמרנו שהוא כלי עץ העשוי לנחת, הוא ואינו מקבל טומאה. אלא הפסוק הזה מלמד שהשולחן הוא לא כלי עץ שעשוי לנחת, ממש לא. הוא עשוי להיות מטלטל. מלמד שמקביעים אותו בימי הרגלים את השולחן ומוציאים אותו מההיכל ומראים בו לעולי רגלים שעומדים בעזרה. עם ישראל, החביבים לפני המקום, אנחנו רוצים להראות לכם נס ופלא, את החביבות המיוחדת שיש לנו לפני הקדוש ברוך הוא. תראו את לחם הפנים. אומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. אתם יודעים ממתי זה לחם הפנים הזה? אתם יודעים מתי עפו אותו? לפני שבת. אתם יודעים מתי הניחו אותו על השולחן? בשבת בבוקר. אז הנחנו אותו על השולחן. הוא שבוע שלם נמצא פה על השולחן הלחם הזה. הכנסנו אותו לשולחן, סידרנו אותו שם על השולחן, 12 לחמים, לחם הפנים, זה היה חם. זה נשאר חם שבוע שלם, בדרך נס. תראו את החביבות של הקדוש ברוך הוא, החביבות שלכם לפני הקדוש ברוך הוא, שעושה לכם כאלה ניסים. סילוקו, כשאנחנו מסלקים אותו בשבת, אחרי שבוע שלם שהוא עמד על השולחן, כמו סידורו, הוא נשאר חם, כמו מתי שסידרנו אותו שבוע שעבר על השולחן. אמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים כסידורו, כמו בזמן שהוא היה חם כסידורו אותו על השולחן, את הלחם הפנים, כך סילוקו שבוע לאחר מכם בשבת שיהיו מורידים את הלחמים משבוע שלם, הם נשארו עדיין חמים באותו דרגת חום שנאמר, לשום לחם חום, אתה יודע מתי הוא היה חם? ביום מלוקחו, אחרי שבוע כשלוקחים אותו. ובכל אופן, כיוון שמטלטלים את השולחן להראות אותו לעולי רגלים, אז הוא כלי שכן מטלטל והוא לא עשוי לנחת, לכן הוא מקבל טומאה. שואלת הגמרא, ואם זה כן היה עשוי לנחת, הוא לא היה מקבל טומאה, כי זה כלי עץ שעשוי לנחת? וטיפו כלי שהוא בכלל לא כלי עץ, הוא כלי מתכת, כי הרי הוא מצופה זהב, משום ציפוי. וכלי מתכות, גם אם הוא עומד לנחת, הוא כן מקבל תומה. למה? כי למה, מה הסיבה שאומרים שכלי עץ עומד לנחת לא מקבל תומה? כי הוא כתוב באותו פסוק ביחד עם סק, ששק מטלטל גם כשהוא מלא וגם כשהוא ריק. אבל בפסוק הזה של סק כתוב כלי עץ, בגד, אור. זהו, לא כתוב כלי מתכת. כלי מתכת, אנחנו דורשים בכלל מספר במדבר פרשת מתות, שם כתוב את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת. שם מדברים על, על כלי מתכות שמקבלים תומה. זה לא כתוב בכלל בפסוק של סק. לכן כלי מתכת, גם אם הוא לא מטלטל, מקבל תומה. אז אם כן, השולחן הרי היה מצופה זהב, והעיקר זה הרי הציפוי. אז אם כן, זה כלי מתכת, אז גם אם הוא עומד לנחת, הוא מקבל תומה. מה צריך להגיע לזה שמטלטלים אותו להראות לעולי רגלים כדי לומר שהוא מקבל תומה? גם בלי זה הוא מקבל תומה. משום ציפוי דעתנן, השולחן והדולפקי, דולפקי זה כיסא מתקפל שמכוסה אור, שהוא גם כמיועד לשים עליו כוסות, שנפחתו, קצת נשבר. הפלטה של השולחן קצת נשבר. או שהוא לא נשבר, רק חיפן ציפה אותם בשיש, שזה אבן, זה לא מקבל תומה. ושייר בהם מקום הנחת כוסות, אז הוא תמה. אם יש לו פה שולחן מעץ, או מין כיסא מאור, הם מקבלים תומה. אבל אם השולחן נשבר, או הכיסא מאור נשבר, אז אם הוא נשבר לגמרי, הוא לא מקבל יותר תומה. אבל אם עדיין נשאר בו מקום להניח כוסות, הוא עדיין ראוי למלאכתו, מקבל תומה. אבל אם אין מקום גם להניח כוסות, הוא כבר לא מקבל תומה. וכן, אם אני שמתי מעל השולחן, ציפיתי את זה בשיש, ששיש לא מקבל תומה, כי זה אבן, וכלי אבן לא מקבלים תומה, אז אם ציפיתי אותו לגמרי בשיש, הוא כבר לא מקבל יותר תומה. אבל אם השארתי חלק מסוים שלא מצופה בשיש, שאפשר לשים בו כוסות, שזה מקום מספיק חשוב, אז עדיין שולחן מעץ נקרא, זה עדיין דולפקי מאור נקרא, וזה עדיין מקבל תומה. אז לפי דעת תנא קמא, כדי שהוא עדיין ייחשב כלי עץ או כלי אור, שעדיין יקבל תומה, צריך שיהיה מקום הנחת כוסות. רבי יהודה אומר, זה לא מספיק שיש מקום להניח כוסות, אלא צריך שיש שם מקום הנחת החתיכות של לחם ובשר. אבל אם אין כל כך במקום, זה נחשב כאילו הוא כולו מצופה בשיש, או שהוא כולו שבור, והוא לא מקבל יותר תומה. אז אם כן, רואים מכאן, שאם השולחן מצופה בשיש, הולכים אחרי הציפוי, והכלי נטהר מקבלת תומה, מקלים שהציפוי מחשיב את הכלי, שלא יקבל יותר תומה. כי הציפוי הוא מאבן, ואבן לא מקבל תומה, ברגע שציפית אותו באבן, זה נחשב שהוא כלי אבן. אז כל שכן להחמיר ולומר, שאם ציפית אותו במתכת, הוא יחשב כמו כלי מתכת, להחמיר עליו שהוא מקבל תומה כמו כלי מתכת, ועדיין אומר, אז אם ככה, אם יש לך פה שולחן שעשוי מעץ עצי שיטים, והוא מצופה בזהב, תחשיב אותו כמו כלי מתכת שמצופה בזהב, שהוא מקבל תומה גם אם הוא עשוי לנחת. למה אתה מחשיב אותו כמו כלי עץ, שאם הוא עשוי לנחת, הוא לא מקבל תומה? וכי תאם, האם תרצה לחלק ולומר, שני, עצי שיטים, הם שונים מסתם איזה שולחן. דחשיבי, זה עצים חשובים, ולכן לא באת לי גם אם אתה מצפה אותם בזהב, הם לא בטלים, כי זה עדיין עכשיו עץ. הניחה לריש לקיש, זה באמת טוב לפי דעתו של ריש לקיש, שמחלק באמת איזה עץ אתה מצפה. שאומר, לא שנו, שאם אתה מצפה כלי עץ, הוא יהיה בתה מבוטל מכלי עץ, אלא בכלי עץ זולים, שעשויים מהסלגים, הבאים ממדינת הים. שזה לא עץ חשוב, אבל באמת אם זה כלי עץ חשוב, שעשוי מעץ המסמיס, שזה היה סוג עץ מאוד חשוב, אז באמת לא באת לי. שפיר, אז זה מובן, נכון, עצי שיטים הם עצים חשובים, אז גם אתה מצפה אותם בזהב, הם עדיין נשארים כלי עץ. אלא לרבי יוחנן דאמר, אפילו בכלי מסמיס, גם אם זה עץ משובח מאוד, אם אתה מצפה אותו בציפוי, הציפוי זה העיקר ומבטל את העץ. אז אם כן, ונמי בטלי, גם כזה נהיה בטל על ידי שאתה מצפה אותו בשיש, מה יקלה ממר? אז אם ככה, מה יש לך לומר? כשיש לי את השולחן שעשוי מעץ, אני ציפיתי אותו בזהב, אז אם כן עיקר השולחן הוא המתכת, הזהב, והרי כלי מתכת מקבל תומה, גם אם הוא עשוי לנחת, אז ודאי שהשולחן מקבל תומה, מה צריך להגיע לזה שמטלטלים אותו להראות לעולי רגלים כדי שהוא יקבל תומה והוא לא יחשב כלי עץ עשוי לנחת. וכי תאם, אם תרצה לומר כאן, השולחן שמדובר שציפוי שיש הוא העיקר והוא מבטל את העץ. מדובר בציפוי עומד שחיברת את השיש טוב עם הסמרים והכל, לכן העץ נהיה בטל. וכאן מה שדיברנו בשולחן שהיה בהיכל, מדובר בציפוי שאינו עומד, שהוא לא חיזקו אותו, לא חיזקו את הזהב במסמרים לעץ. תוספות כאן כותב דבר מדהים ב- 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 בפלא הגדול שלו. אנחנו יודעים, זה מאוד מפורסם מה שהגמרא אומרת, מסכת יומא, אני זוכר טוב, זה דף ע"ב, שהארון שהיה בקודש הקודשים, היה שלוש ארונות עשה בצלאל. הארון החיצוני היה מזהב, הפנימי מעץ, והפנימי יותר היה גם כן מזהב, וככה זה היה נחשב שהארון עץ היה מצופה זהב מבית ומחוץ. מעניין שכאן תוספות בדיבור המתחיל, כאן כותב, שגם השולחן היה ככה. היה את הרגלי השולחן, אבל הפלטה של השולחן למעלה, היו שלוש פלטות. היה פלטה אחת מזהב, מעליה פלטה מעץ, ומעליה פלטה מזהב. אבל זה לא היה מחובר במסמרים, אז אולי בשביל זה העץ לא היה בטל, כי המתכת לא הייתה מחוברת אליו. הרי אי אפשר לומר את זה, כי הבאה מיני ריש לקיש מרבי יוחנן, שאל אותו, האם זה שאנחנו אומרים שהכלי עץ נהיה בטל כי ציפו אותו בשיש, זה דווקא בציפוי עומד או אפילו בציפוי שאינו עומד? ורבי יוחנן ענה לו, שגם אם זה ציפוי שאינו עומד, זה גם כן העץ בטל השיש, וזה הופך להיות כלי אבן. הוא שאל אותו עוד שאלה. האם זה דווקא כשהוא מצפה גם את הצדדים, את השפה שמסביב לשולחן, בחופה את לבזבזיו, הכוונה את השפה שסביב השולחן, האם דווקא אז זה נקרא מצופה, או אפילו בשאינו חופה את לבזבזיו, גם אם רואים את השפה עדיין של העץ, רק שהשיש מצפה אותו מלמעלה, ואמר לי, לא שנה, אין הבדל אם מדובר פה בציפוי עומד שקבעו אותו במסמרים, ולא שנה בציפוי שאינו עומד, גם אם לא קבעו אותו במסמרים, הציפוי מבטל את העץ. וכן, לא שנה בשאינו חופ... לא שנה בשחופה את לבזבזיו, לא משנה אם הציפוי מכסה את השפה שסביב השולחן, ולא שנה אם הוא לא מכסה את זה, שאינו חופה את לבזבזיו. בין כך ובין כך, הולכים אחרי הציפוי. ואם הציפוי זה סוג של דבר שלא מקבל תומה, כמו שיש, אז השולחן הזה לא מקבל תומה. ואם הציפוי הוא מזהב, שהוא מקבל יותר תומה מעץ, אז אם כן השולחן אמור לקבל תומה, גם אם הוא עשוי לנחת. אז אם כן, למה צריך להגיע לזה שהשולחן מקבל תומה? כי מטלטלים אותו להראות לו לרגלים. עצם זה שהשולחן מצופה זהב, כבר אנחנו צריכים ללכת אחרי הזהב, ולא מה שזה שולחן ממתכת שמקבל תומה, גם אם הוא עומד במקום אחד. אלא מתרצת הגמרא, שאני השולחן שהיה בהיכל, אתה יודע למה? אם לא שהיו מטלטלים אותו, הוא לא היה מקבל תומה, כי הוא נחשב כלי עץ למרות שהוא מצופה בזהב, שגם אחרי שהשולחן מצופה בזהב, דרחמנה קריי עץ. הפסוק ביחזקאל קורא לשולחן, שולחן מעץ. דכתיב, המזבח, והתרגום מתרגם שכאן המזבח הכוונה לשולחן. הוא היה עץ, שלוש עמות גבוה, ואורכו שתיים אמות, ומקצעותיו לו, רגליו לו, ואורכו וקירותיו עץ. גם הפלטה וגם הקירות שלו עשויות מעץ, למרות שהם מצופי זהב. וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם. זאת אומרת שמדברים כאן על שולחן שהוא מצופה בזהב, והנביא קורא לו עץ. אז אתה רואה מכאן שאפילו שהוא מצופה זהב, עדיין הוא בשם עץ. וזו הסיבה, מכיוון שהוא נחשב כלי עץ, אז אם הוא עשוי לנחת, לנוח ולעמוד מקום אחד, הוא לא מקבל תומה, ולא צריכים להזהיר את הכהנים מהארץ, אל תיגעו בשולחן. אתה יודע למה צריכים להזהיר אותם לא לגעת בשולחן? כי השולחן זה לא כלי עץ שעשוי לנחת, הוא עשוי לטלטל אותו, כי מרים אותו לעולי רגלים. ואם כן הוא שולחן הטהור, כי הוא יכול לקבל תומה. למה הוא יכול לקבל תומה? כי מרים אותו לעולי רגלים. אז אומרים לכהנים מהארץ, תיזהרו לא לגעת בשולחן, כי הוא מקבל תומה. ואם הוא יתאמה, יהיה לנו בעיה לתאר אותו, כי צריך תמיד להשאיר את הלחמים על השולחן. אי אפשר לפנות את הלחמים מהשולחן. כתוב לפני תמיד, לחם פנים לפני תמיד. אז צריך להיזהר שהוא לא יקבל תומה. סתם הערה. הפסוק פתח במזבח וסיים בשולחן. המזבח עץ שלוש עמות גבוה, וידבר אליי, זה השולחן שלפני השם. למה פעם הוא קורא לו מזבח, פעם הוא קורא לו שולחן? רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי שתרוויו, שניהם אמרו את אותו הסבר. בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר על עוונותיו של אדם כשהוא מקריב קורבנות. ועכשיו כשאין מזבח, מה מכפר על עוונות של האדם במקום קורבנות? שולחנו של אדם שהוא מכניס אורחים מכפר עליו, שולחנו של אדם מכפר עליו. ועד כאן דף חפבב.